אני הגעתי לשוויץ לפני 50 שנה. ראיתי שם שכן ששולח כל יום בבוקר כלב עם סל, ובתוך הסל יש פתק, ולמרבית הפלא יש שם גם שטר של כסף. הכלב מגיע למכולת, בא למכולת, מוציא משם את הפתק ורואה בדיוק מה הוא צריך. אני זוכר אז בקבוקים גדולים של חלב, גבינה שוויצרית וכל מיני סרדינים וכל מיני לחמים, ומכניס לו בדיוק, שם בתוך הסל, והכלב הולך בחזרה פלאי פלאים. לא ראיתי כהן ארץ ישראל כזה מין דבר, כלב כזה שליח טוב הולך, מביא בחזרה, אוי, פילה פלואים. מה היה הדין אם משלח הזה משלח מונס לחברו? כן, חברו יפתח את הדלת ורואה פה כלב כזה חמוד עם סל, והוא כותב כדי לפתק משלח מנות לרובן לשימון, יצא ידי חובה או לא? מה אתם אומרים יקיריי? סליחה? זה לא טוב? לא יצא. מה? מה יצא? יפה, יפה. טוב, הסתפקו בזה הפוסקים. זה היה מעשה שהיה, הוא שלח, ופשטו את זה מתור דבר חתם סופר, שאומר שאם אדם עושה, מבקש ממישהו שישלח, אבל מה, הוא שלח לו את זה בצורה לא של שליח, הוא אומר גם טוב, כיוון שלא צריך יותר ממשל מעשה קוף. מעשה קוף גם טוב, אז מעשה קוף. ועמד מתור דבריו שאם ישלח על די קוף גם יצא די חובה. זה שעשוע, אם ישלח על די חזיר אולי לא יהיה טוב. אבל כלב שהגמור אומרת שהוא חיה פיקחית, כלב כזה ששולחים על ידו הוא חיה פיקחת, הוא פיקח הכלב, יש לו שכל. הכל פנים, אם קוף יוצא מדי חובה, אם שליח קוף יוצא מדי חובה, מסתבר גם שעל ידי כלב גם יוצא מדי חובה. כך מסתבר. יפה. כן יקירי. מצוין. ובכן, איך יכול להיות שאדם שלח משלוח מנות, יפה, איך יכול להיות אדם שלח משלוח מנות ולא יצא ידי חובתו? אגיד לכם איך זה קורה. ראובן היה מסוכסך עם שמעון, כועסים אחד על השני. פורים זה זמן ריצוי. הלך לוי ושלח משלוח מנות יפה לשמעון. הוא לא כתב השולח הוא לוי, רק איזה שם הוא כתב? ראובן, ששמעון יחשוב שראובן שלח את המשלוח מנות. המשלוח מנות הגיע ושמעון רואה, אוי, ראובן שלח לי, תראה, כנראה שהוא בכל זאת מתחרט קצת על הדיבורים שהוא כתב לי, שלח לו בחזרה משלוח מנות. הסיפור הזה הוא עצום, הוא גדול עד השמיים. לוי קיים מצוות ועבד שלום בין אדם לחברו וניש לאשתו, אבל מצווה אחת הוא לא קיים, משלוח מנות הוא לא קיים. למה? כבר שמשלוח מנות צריך להיות שהמקבל ידע ממי הוא קיבל. אם הוא לא יודע, לא קיים את המצווה. הוא משלוח מנות איש לרעהו. אדם צריך לשלוח לחבר שלו. אם הוא כתב כתובת של מישהו אחר, הוא קיים מצוות, איזה מצווה הוא קיים? מצווה גדולה שקוראים לה ועד שלום. אבל מצוות משכוח מנות לא קיים, כיוון שזה צריכים לשלוח שיהיה כתוב מי השולח, מי המקבל, כדי להרבות אהבה ואחווה בין המקבל לשולח. עכשיו אתם שם שאלה יפה, יפהפיה. השאלה יפהפיה. יש ספר פלא יועץ מרבי אלעזר פפו, פלא יועץ רבי אלעזר פפו, הוא כותב, אם אני יכול לשלוח משלח מנות לידיד ואני יכול לשלוח לאדם שאני מסוכסך איתו, עדיף לשלוח לאדם שאני מסוכסך איתו, כיוון שעיקר מצוות פורים היא שמורדכי היהודי שמע שאומון אמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הם מפוזרים, מפורדים, לא מסתדרים בינם לבין עצמם, מפוזר, מפורד, זה אומר כך וזה אומר כך וזה אומר כך, לא מסתדרים בינם לבין עצמם, זה הלשון הרע. אז מורדכי וסתר תקנו להרבות ריות ושלום. אז לכן עיקר המצווה היא מלהרבות שלום בין ידידים, זה לא קונץ. עיקר המצווה היא לאדם שמסוכסכים איתו לשלוח לו מנות. עכשיו אני רוצה לשאול עוד שאלה. השנה יהיה הפורים במוצאי שבת. יש הבדל בין פורים שהוא מוצאי שבת לפורים שחל ביום רגיל. מה ההבדל? אני אגיד לכם מה ההבדל. יש הרבה הבדלים, רק אני אגיד אחד מההבדלים, מה ההבדל בין פורים שחל במוצאי שבת לפורים רגיל. אחד ההבדלים הוא כדלהלן. אם אחד יתחיל לקרוא את המגילה, נגיד הוא איש הצלה, עובד בהצלה או רופא, ובאמצע מתחיל הטלפון לתקתק, הוא חייב להפסיק באמצע ולגשת עד להגיש עזרה. למה? זה פיקוח נפש, דוחה את הכל. ראובן בל קורא מעולה, והיא בימי אחש וראש, הוא אחש וראש, ככה התחיל לקרוא, ובאמצע קראו לו. מי שבא אחר, די, הוא הולך, עכשיו צריכים להמשיך. זה שממשיך לא צריך להתחיל מההתחלה, הוא מתחיל במקום שהראשון פסק, איפה שהוא גמר שם הוא ממשיך. אומר השולחן ערוך, במה דברים אמורים בפורים רגיל? כיוון שאם נתגיד עוד פעם מההתחלה, אז זה תירחא דציבורא, הציבור צם, צם צום אסתר, תענית אסתר, צמו את הצום. וחוץ מזה מה שצמו את הצום, הציבור הוא מתוח. לא, אדם כשהוא צם הוא מתוח מאוד, כוח הסבלנות הוא קטן. אז מתחילים מקום שהראשון פסק. אבל אם חל מוצאי שבת כמו שחל השנה בעזר השם, הציבור מגיע רגוע, אחרי שלוש שעודות נחו בשבת, בשבת, במנוחה, מוצאי שבת באים לקרוא את המגילה, הציבור לא מתוח, אז יש זמן. אם יש זמן, עדיף להתחיל אותו מההתחלה. כמובן, אם זה רק אמור, אם זה לא חצי מגילה או רבע מגילה, התחילו פרק, עוד פרק, מתחילים אותו מההתחלה. אבל אם למשל כבר גרה שלושת רבעי, הוא כבר מחזיק שם בעשר בני אמן, הוא מחזיק, ועכשיו הוא רוצה, לא, פה לא מתחילים אפילו כשחל פורים במוצאי שבת. אבל אם קרו ולא הרבה קרו, אז המצווה היא שהשני יתחיל מההתחלה. זה ההבדל בין השנה לשאר ימות פורים שחלים בתוך השבוע. זה אחד ההבדלים, יש עוד הבדלים, אבל זה אחד ההבדלים. הברכות של הראשון עלול, לא מברכים עוד פעם.
לא.
לא מברכים עוד פעם. עכשיו ככה, בא יהודי שצריך לנסוע בליל פורים, הוא צריך לנסוע לארצות הברית. הוא לא יכול להמתין עד שישמע את המגילה, ובמטוס לא יהיה לו מי שיקרא, וכשיגיע שם כבר ייגמר הלילה. מה עושה יהודי כזה? הוא יקנה מגילה, אבל הוא לא יודע לקרוא. אם הוא לא יודע לקרוא, יש שם אמן נפל, אמן נופל, אם משנים מה שצריך, לא יצא ידי חובה. הוא גם לא יודע את הטעמים, ויושב, ישב, יש הרבה מילים שאם משנים אותם, אז כל העסק פה מתהפך. הוא שואל יצא, מה לעשות? שתי יצאות יש לו. עצה ראשונה היא, אם יש לו מגילת אסתר, יש היום ניילון שקוראים לו מגילה שקופה. מה זה שקופה? יש ניילון, והניילון הזה שמים אותו למגילה, והניילון מותאם, שמים אותו, והוא מותאם לכל טבע וטבע, הוא מותאם, ועל פי הניילון רואים את הניקוד וגם את הטעמים. ברור מה שאני אומר. יש ניילונים שקוראים לזה ניילון שקוף על המגילה, וזה אפשר להשיג, וזה שמים על המגילה. במגילה עצמה, אם אדם יכתוב טעמים או יכתוב שם נקודות, פסל אותה, כיוון שכל תיבה ותיבה יש בה הרבה משמעויות, הרבה משמעויות יש לה. אם אדם יכתוב דוד מרדכי, דוד וירגיש, זה לא טוב, כיוון שדוד מרדכי זה דלת דלת בלי וב. למה זה בלי וב? מישהו יודע למה? למה דוד מרדכי זה בלי וב? צריך לקרוא את זה לרפוי. למה זה בלי וב? כיוון שהגמרא אומרת שהוא העניק אותה, נהיו לו שתי דדים, והוא העניק את אסתר. אסתר הייתה יתומה, אין לה אב ואם, היא סירבה לינוק למישהו אחר, והוא לא רצה שיכיר אותה. אז נעשה לו נס למרדכי, ונהיה לו דדים, וישקע, ונתן לה להניק כמו דדים. אז דוד מרדכי זה דלת דלת בלי וב. להוסיף פה ניקודים משנים את המשמעות, כיוון שבלי נקודות יש לה הרבה משמעויות, וכך הם מצמצמים אותם למשמעויות בודדות. לכן מה צריך לעשות? עצה אחת היא לקנות ניילון כזה שמותאם במגילה, שמים אותו עם שטחן פה, שטחן שם, שמים, לא שטחן, רק סיכה כזאת, והוא יודע לקרוא. זו עצה אחת. ישנה עוד עצה. העצה השנייה היא שיקח טייפ ויקרא את המגילה כשהיא כתובה לתוך החומש עם האותיות, יקרא הוא עצמו את כל התיבות ואת כל, ובשעה שהוא קורא את המגילה הוא יכניס באוזן את מה שהוא עצמו קרא, והוא יקרא אחריו. אז הוא יקרא נכון, ניקוד נכון, טעמים נכונים, והכל ילך למישרים. אלה הם שתי העיצות. רב מאיר רוצה לשאול משהו. כן, רב מאיר, כאילו קצת תתקרב כדי שכולנו נשמע. מה ההבדל? השאלה השנייה, אני לא שומע, ואני לא יוצא ממה שאני שמעתי, אני שומע מה שאני קורא כעת, רק אני שומע ועל פי זה אני קורא, אז אני שומע את הקול שלי. ואם בתוך מגילה כשרה, ודאי יצא ידי חובה. אם הוא ישמע ברדיו איך הקריאה והוא קורא אחר כך בתוך המגילה, ודאי ודאי, וברדיו יש שם בלקוירה, איזה בלקוירה נפלא מאוד, את החזן הראשי של תל אביב הם לקחו שם. אז אם כן, ודאי שיצא ידי חובה. ומה שאתה שאלת, אתה שאלת ברוב חוכמה ושכל, האם זה מועיל גם לספר תורה. אם ספר תורה כשאין בלקורא, הייתה קהילה אחת באנגליה שלא היה שם בלקורא, לא השיגו בלקורא למגילת לקריאת התורה, אז האם מועיל שיקרו את הניילון הזה, את הניילון השקוף הזה, כמו ספר תורה שקוף קוראים לזה, וישים את הניילון ועל פי זה יקרא? ויש לו מה? בדעבד כן. מאיר, בדעבד, כשאין אפשרות אחרת, יוצאים ידי חובה. באנגליה הרחוקה, במקומות כאלה שאין שם מי שיקרא, מביאים כזה ניילון ויוצאים, אבל לכתחילה לא. כיוון שבספר התורה צריך לראות את האותיות, הבלקוירה צריך לראות אותם, לראות אותם. ובמגילה אסתר לא צריך לראות את האותיות, גם בצורה כזו היא נחשבת ראייה. זה ההבדל במגילת אסתר ובספר תורה. ספר תורה יש בו קדושה נוראית, ובשעה שאני מסתכל על האותיות זה מזרים קדושה, ומי ששומע גם יוצא ידי חובה. מה שאין כן כאן, לא. אני לא זוכר אם סיפרתי לבן אדם שלא סימפתי הזה, לא זוכר אם סיפרת על אדם שלא סימפתי. לא, מה? שיבוא שמה סימפתי, סיפרתי? אדם מאוד לא סימפתי, שאם נשלח לו משלח מלות לו, הוא מקנטר. אז אולי אני אספר אותו ברשותכם. יש בן אדם מאוד לא סימפתי. את מי שהוא תופס, הוא מקנטר אותו בדברים. למשל, הוא יכול לתפוס בן אדם אחד ולשאול, תגיד, מה שלום אבא שלך? סיני לי. מה סיני לי? איפה סיני לי? מה פתאום סיני לי? יכול להלדת שלך. אבל כך הוא פונה אליו, מה שלום אבא שלך? סיני לי. או למשל, הוא לא הולך ככה, הוא תופס בן אדם שבא אליו, תגיד, אתה עוד ממשיך להקות את אשתך? איפה להקות? וכולם שומעים את זה, ואנשים מסתכלים זה על זה, ולא יודעים, האדם הזה נפל פה לאדם רם מעללים. מה מגיע את אשתו? הוא אף פעם לא יקה אותה, איזה יקה את אשתו? אתה עוד ממשיך להקות את אשתך? אי אפשר לדבר איתו בכלל. עכשיו, מה עוד קרה איתו? למשל, הוא שואל בן אדם אחד, פוגש אותו ברחוב, הלו, אתה עוד שוקע בחובות כאלה כמו ששקעת? אנשים רוצים, אי אפשר לדבר איתו בכלל. פעם אחת הוא אמר למישהו, הוא בא לב מחופש, הוא אומר, אתה לא צריך להיות מחופש, אתה כל השנה מחופש. אי אפשר לדבר עם בן אדם כזה בכלל. אשתו של אותו אדם סיפרה לחברתה שהיא לא קיבלה משלוח מלות אפילו אחד בשנה הזאת, אחד לא שלח להם. היא שאלה את השכנה שלה, תגיד, את מקבלת? היא אומרת, 40-50 משלוחים את קיבלתי. למה אני לא מקבלת? למה היא לא מקבלת? מי רוצה להיכנס לבית כזה? מי רוצה להתחיל עם אחד כזה בכלל? החליט מישהו שהוא כן יעשה את זה. מה הוא יעשה? הוא ייכנס אליו וישלח לו, אבל הוא מפחד שהוא מכשיר אותו באווירות. כל מי שהוא תופס הוא מעליב אותו. אין מפגש בינו לבין אדם שלא מעליב אותו. שאלו, יש מצווה לתת לו, אין מצווה לתת לו. ויש לומר, כתוב בתורה כי תראה שור סון אחה. לא, זה בפריקה, שם כתוב אויביך, וכאן כתוב סון אחה. מה זה אויביך? אויביך כבון איש, אם יש לך אחד זה חידה. מאיזה מצווה יותר גדולה, פריקה או טעינה? פריקה. אם אתה רואה ידיד שלך שאתה צריך לפרוק לו, זו מצווה גדולה מאוד, ואויב שלך שאתה צריך להטעין עליו, תעזוב את המצווה הגדולה, עזוב, תעזוב עמו. מה זה? תעזוב מה שיש לך בלב. כן, זה קוראים לזה מצוות פריקה גדולה יותר. אף על פי כן עוזבים את זה ומטפלים במי? במצוות פריקה, טעינה של אויב. פה כתוב על עוד דבר, שונא. מה זה שונא? אומר הנציב, אדם שאני אשיב לעבידה הוא ודאי יתיח בדברים, יגיד לי, כבר קרה לך משהו, אם אתה החלטת לשיב לעבידה כנראה שקיבלת כבר איזה סתירת לחם הקודש בור, או כנראה אתה החלטת לשנות כל מיני דברים כאלה נוראים, אז מאוד לא נעים. בכל זאת אומרת התורה, אשב תשיב לו, אף על פי שאתה תקבל שם מקלחת קרה, אתה תהיה זה. לא מתחשבים בזה, לא מתחשבים בזה, חייב לקבל. אמרתי לגיסי הגאון רב חיים קניבסקי, במה דברים אמרים, הוא מעליב אותי, אבל הוא יכול גם לתבוע אותי למשפט. הוא יגיד לי, מה אתה משיב לי? ארנק עם $1,000? $2,000 היה פה, איזה $1,000 לראש שלך? $1,000 לקחת לכיס שלך. לא היה ולא נברא. אז אני אמרתי שאז במקרה כזה פטורים מלהשיב לו, וגיסי אמר לי, עוד לא בטוח, עוד לא בטוח, רואים ונוירו. קוראים משלח מונס, ודאי שלא חייבים לתת לו, אבל מה, מי שייתן לו מצוות שגדוי לו מאוד. אני כעת עובר לו עוד שאלה, יקיריי. מה השאלה הנוספת? תשמעו יקיריי, בדעבד אפשר עם הניילון הזה. אז מנו לדעות הזה, פה אני מאוד מצטער להגיד לך שזה אני שמעתי ממורי חמי, איפה זה כתוב? זה כתוב בספר שקוראים לזה אישה ברכה. שם אני כתבתי את זה, בספר הזה, בשם מורי חמי. הרב אלישיב כך אמר, אני שמעתי מפיו, והעתקתי את זה בתור ספר אישה ברכה. כן, זה על אדם נורמלי, אבל יש אנשים לא נורמליים. אם אתה עושה לו טובה, אוי ובוי, הוא עלול להליל עליך. ויש הלכה בשולחן ערוך, אם אני משיב עבדה אי אפשר להליל עליי. אם הוא תובע אותי היה יותר, כתוב מפורש בשולחן ערוך, הוא לא יכול לתבוע אותי. אבל המשפט של אומות עולם הוא לא כזה. אז אף על פי כן כתוב, תשיב לו. גיסי אומר, יתבע יתבע, אתה חייב להשיב לו. כך אומר גיסי, אני לא הבנתי כך. כן, תראו יקירה, לפעמים קורה שאדם אומר את ברכות התורה ומיד לאחר מכן, אחר שהוא אמר את הברכות, הוא הפסיק בדיבור. הוא אמר משהו, מה הוא אמר? יעקב, אל תפריע לי. הוא שמע את הברכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר שלום מצווה וציוונו על מקרא מגילה. עד שהוא התחיל, הוא הפסיק במילים. הוא יצא, צריך עוד פעם לברך. צריך עוד פעם לברך. למה צריך אותו לברך? זה הפסק. אם אדם מפסיק בין הברכה לקיום המצווה, צריכים לברך עוד פעם. אבל מה? יש שלוש ברכות. יש ברכה שהציבה על מקרא מגילה, שעשה ניסים ושחיינו. הברכות האלה, ההפסק לא נורא, כיוון שזה לא ממש דבוק למגילה. אבל מה? אבל המילים האלה, אשר קידשנו במצווה וציוונו לקרוא מגילה, זה חייב להיות סמוך, בלי הפסק. מישהו הפסיק, לא יצא ידי חובה. מה צריך לעשות? עוד פעם לברך. מה עושה בן אדם שפתאום הוא איחר קצת, והוא התחיל כבר לקרוא? מה עושים? תראו, תופסים, מתחילים לקרוא את המגילה, ואם רוב המגילה הוא שמע מבעל הקורא, אף על פי שחלק קטן, הוא קרא מתוך חומה שיצא ידי חובה. מתי לא יוצאים? אם הוא לא ישלים. היו מילים שלא קרא, אפילו מילה אחת. מילה אחת לא שמע, לא יצא ידי חובה. מילה אחת. לא שמע, לא יצא ידי חובה. יש שאלה לרב מאיר בהלכות פסח. אבקש סליחה, אם רב מאיר שואל, תסלחו לי, אם רב מאיר שואל שמה שזה לחוץ, כן רב מאיר, בוא תשמע. בוא נשמע, כן, זה אנחנו, כן, כן. עקיבא, רבי עקיבא. סליחה? כן. סליחה? כן. אתה שואל שאלה מאוד טובה. אתה דבר על בית כנסת שיהיה אחר כך בעיה, איך תהיה בעיה. תהיה בעיה. ודאי שאסור. כיוון שאם ישאר חמץ, אין ספק. רק אני הייתי מציע לך הצעה. אם יש שם אנשים שהם לא קיימו, נגיד השנה, שפסח זה יום שלישי ויש שבת אחרון, מה אני הייתי מציע? לאכול מצה כושר לפסח בשבת, להביא מצה ולאכול אותה. אמנם המנהג של חסידים ואנשי מעשה שלא אוכלים מראש חודש ניסן, ויש נוהגים שמפורים לא אוכלים מצות כדי להשאיר את הטעם הטוב, אבל במקרה כזה שאתה אומר שזה בית כנסת שצריכים שם לאכול סעודה שלישית ואין מי שינקה היטב, אז אני מציע להביא מצה. תגיד לי, צריך לזכור עוד דבר, לבני ספרד זה בעיה, בני אשכנז. אני אגיד לך מה הבעיה. בני ספרד מברכים על מצה בורא מיני מזונות כל השנה כולה. אז ממילא זה לא הכי מוצלח לקיים בזה מצוות סעודה שלישית. אבל בני אשכנז שהם מברכים המוציא לחם מן הארץ, אז היצעה הכי טובה היא להביא מצות, ולהביא גם כמו, מה עוד אוכלים? סרדינים, סרדינים ביצים, ביצים כושר לפסח, וסרדינים להקפיד להביא כושר לפסח. אז הכל זה כושר לפסח, אין בעיה, שנשאר יישאר לברכה ולהצלחה. סליחה? קשה לפסח. יש קשה לפסח. לא אוכלי קטניות, לא, לא חשוב. בפסח. אפשר לכולם לאכול קטניות, זה לא בעיה. לא עוברים בלי, בלי ראה, בלי מצא על מה ששאר מקטניות. לא עוברים בלי ראה. מה, מה? לכולם מותר לאכול קטניות. אז אפשר לאכול מצות, ואפשר לאכול כל מיני דברים שקשרים לפסח, ומה שישאר בברכה ולהצלחה. אף אחד לא יעבור על שום איסור. מה, מה? כן. שמעת יקירי, מתי אסור לאכול מצות? בערב פסח. יום שני אסור, איסור דאורייתא יש אומרים. בערב תאכלו מצות, אסור לאכול ביום שני מצות. אבל בשבת, אני חייב כאן ללכת, תשלחו לי יקירה, איחרתי ואני מקדים לצאת, ותשלחו לי. מה? כן, לשתות. רבי חואל, אולי תוכל להוביל אותי? מה כן? אני, טוב, אני, יש לי את הכתובת. אני יודע, אני יודע איך שמה שם מגיעים. יש לי את הכתובת. אני רואה שמי שהיה צריך להגיע, לא מגיע. אני לא רואה אותו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.